ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אומר המדרש, גיל יגיל אבי צדיק, ויולד חכם ישמח בו. גילה אחר גילה, גיל יגיל אבי צדיק. מה גילה אחר גילה? בזמן שהצדיק נולד זה גילה. צדיק בן צדיק, גילה אחר גילה. כתוב, ויהי בימי אחז, אמר הושעיה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ויהי שמלאך אחז. אמר להם בן יותם, אבל הוא בן צדיק. ואביו צדיק, ואני יכול לפשוט בו ידי. זאת אומרת, אם מישהו בן צדיק, כבר מדרגה שמשמרת אותו. ויולד חכם, ישמח בו. רבי לוי אמר, מניין אתה אומר שכל מי שיש בו, שיש לו בן, יגיע בתורה, שהוא מתמלא עליו רחמים, והלשון רחמים הרבה פעמים, בדברי חכמים, זה מתמלא עליו באהבה. תלמוד לומר, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. רבי שמעון בן מנסיה אומר, אין לי לב אביו של בשר ודם, שהוא שמח שיש לו בן שיגיע בתורה. מניין שאפילו הקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים עליו, בשעה שהוא יגיע בתורה, תלמוד לומר, ישמח ליבי גם אני. גם. גילה אחר גילה. כי בזמן שהוא צדיק, בן צדיק, וזה אלה תולדות יצחק בן אברהם. בזמן שיש לאדם בן שיגיע בתורה, הוא מתמלא עליו אהבה ושמחה. כמה פעמים אני סיפרתי, שלפעמים תלמידים באים לישיבה, וההורים לא כל כך מרוצים מזה שהם באים לישיבה ללמוד תורה, מה יהיה עם מקצוע, ולמה הם דוחים את הלימודים המקצועיים שלהם, והם כל הזמן במתח. ופעם אחת אפילו באה אמא אחת אליי, עוד שהייתי במרכז הרב, רם במרכז הרב, והיא אמרה לי, למה אתם שכנעתם את הבן שלי להמשיך בישיבה? הוא בא פה לשנה. ועכשיו הוא צריך להיות רופא כמו אבא שלו. והוא רוצה להישאר בישיבה. זאת חוצפה לחנך נגד ההורים, נגד רצון ההורים. ומי נתן לכם את הרשות הזאת? היא נתנה לי מוסר רב מאוד, ולא נתנה לי להשמיע בכלל את דבריי. וקמה ללכת החוצה. גמרה לתת את הדרשה, והולכת. כשהייתה בדלת, אני אמרתי לה, אני מבטיח לך, אני אומר לך שהבן הזה הוא הבן שהכי תשמחי בו בסופו של דבר. זהו, סיפור נגמר. אחרי הרבה שנים, אולי 15 אולי יותר, אני כבר פה בבטל, בא יהודי אחד למכור כאן מצרכים, רצה למכור לחנות, ורצה שאני אתן את הסכמתי להכשר שלו, והוא מספר לי איזה משפחה, ואם מתברר לי שהוא אח של אותו בחור, שהיה תלמיד בישיבה במרכז הרב. שאלתי אותו, מה עושה אחיך? הוא, ברוך השם, מרביץ תורה, מלמד. מה ההורים מרוצים ממנו? הוא הבן, מה זאת אומרת? הוא הבן שההורים כל כך שמחים, מרוצים. זה מה שכתוב כאן במדרש. שבן לומד תורה, אביו מתמלא עליו רחמים, מלא שמחה. זה לא סיפור יחיד. שמעתי כמה פעמים ואפילו בימים האחרונים. גם כן, בא תלמיד לישיבה ולא חשב להישאר הרבה שנים ונשאר עוד ועוד, וההורים שלו שמחים על זה שמחה גדולה מאוד. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אז שהבן צדיק זה גילה אחת. ושהבן צדיק ואביו צדיק, גיל יגיל, שמחה כפולה ומכופלת. והנה, פרשה ממשיכה, והיה רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. היה רעב. אומר אור המאיר, יש שני מיני רעב. יש רעב גשמי, שאדם אין לו מה לאכול, ואין לו מה לשתות. וככל מה שחסר לו, הקושי שלו הולך וגובר, והוא עד יכול להיות מצב כזה שאדם כל כך רעב, שהוא שואל את נפשו למות. הוא לא יכול לסבול כבר את המצב הזה של הרעה ושל הצמה. אנחנו שמענו את הסיפורים האלה עכשיו במלחמת לבנון, שהיו פצועים, היה פצוע אחד שהגיע לבית חולים, והרופא שואל אותו, מה יש לך? הוא אומר, תן לי ראשית כל לאכול. אל תטפל לי במה שנפגעתי, אני לא אכלתי כמה ימים, אני לא יכול יותר. הוא פצוע, צריך לטפל בפציעה הקשה שלו, אבל הרעב יותר קשה מהכל. ויש רעב של אנשי הרוח, אנשי התורה, אנשי האמונה, רעב לדבר השם. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. ואנשים שיש להם את המדרגה הרוחנית הזאת, שחיים במדרגה הרוחנית הזאת, אנשים כאלה, הם מרגישים רעב כאשר חסר להם הבנה, וצריכים להבין איזה דבר שהם עוסקים בו, ולא מצליחים להבין אותו. זה חסר להם, זה קשה להם, כמו ממש רעב. מרגישים רעב להבנת התורה, רעב להבנת דבר השם. מספרים על הגאון מווילנה, שיגע פעם אחת על איזה נושא קשה בזוהר, ולא יכול היה לאכול ולשתות כמה ימים. היה כל כך במצוקה, מחמת שלא, הדברים לא התבררו לו. עד שלא נתבררו הדברים, לא יכול היה לעשות שום דבר. רעב לדבר השם. לא כל אחד מרגיש את הרעב הזה. גם כשיש רעב רגיל, אז יש אנשים שכשנמצאים במצב כזה שבמצוקה כלכלית אין להם יכולת לקנות ולהתפרנס, לקנות מזון ולהתפרנס, אז מה הם עושים? הם מתחילים לפנות אל אנשים הקרובים, הנעזרו בבקשות, הם נמצאים במצוקה מאוד גדולה, אומר הרב מאיר, ואל מי צריך לפנות? צריכים לפנות כמובן אל ריבונו של עולם, שהוא הזן והוא המפרנס, והוא הנותן לכל. וגם אם כשפונים לריבונו של עולם, בעצם העיקרה של התפילה היא לא לפנות לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות. עיקרה של התפילה זה עבודת השם, זה להראות את גדלותו ואת יכולתו, את טובו, ולא תפילה של בקשה. זה לא עיקרה עניינה של התפילה. אבל אף אחר פי כן, טוב, לפחות אלה שפונים אל הריבונו של עולם ויודעים את הכתובת למי צריך לבקש, זה הרע במיעוטו. אבל, איך ייתכן שאנשים כשרעבים למזון גשמי, לאכילה גשמית, למשתייה, הם מרגישים קשיים גדולים מאוד, ולא מרגישים את אותו הקושי, כאשר חסר להם הבנה בתורה, כאשר יש להם ידיעת התורה, כאשר הם לא מתמלאים באורה של תורה. כלומר, הרעב שמתרחש בעולם הוא ללמדנו איך צריך להיות אדם רעב לדבר השם. כמו שאדם רעב למזון. כי כמו שיש לגוף צורך באכילה ושתייה, יש לנשמה צורך רוחני בהתמלאות בדברי תורה ובדברי קודש. ואם היא לא מתמלאה בזה, היא צריכה להרגיש מצוקה גדולה, רעב, סבל גדול, צורך עצום להתמלות. זה ואי רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון אשר היה, היה שני מיני רעב, היה רעב ראשון והיה רעב שני, כביכול, הרעב הראשון כאילו מרמז על רעב רוחני והרעב השני. והיהי לשון צער, אם כשיש רעב רק לצורכי גוף ולא לצורכי רוח, זה לא הדבר, לא המצב השלם. זה לשון והיהי, כך הוא דורש. ואז, ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך, מלך פלישתים גררה, וירא אליו השם ויאמר אל תרד מצרימה. שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל ארצות האל. וכו'. אומר אור החיים, כי לך ולזרחה ארץ פלישתים, זה גרר, אתם יודעים איפה זה, חבל עזה, כן? בכלל נתינת הארץ היא, ולזה גם כן הסכים הרמב"ן, ואומר לך הבטחה זו, הועיל שהיא על מה שהצליח הוא שם, דכתיב עזרא יצחק בארץ ההיא, עוד נתכוון לומר שיזכה בה לזרע, ואולי כי לא יחזיק אברהם בארץ פלישתים בחזקה ראשונה. לזה רצה השם שיחזיק יצחק בה, והוא יחזיק בה בחזקה מעולה, שחרש וזרע, ולזה דקדק השם בדבריו, לומר את כל הרצות האל. כלומר, מסביר אור החיים, שמה ההבטחה הזאת, שגם ארץ פלישתים, היא בכלל נתינת הארץ, והציווי ליצחק לעשות קניין חזק, כי אברהם לא עשה אותה חזקה כמו שיצחק עשה, כדי להיות לקנות את זה בקניין. עוד נתכוון להבטיחו, כי אין לישמעאל חלק ונחלה בהבטחת אברהם, זולת יצחק לבד. לך, לך ולזרחה, לך לא לישמעאל. אתן את כל ארצות האל, את כל ארץ ישראל וחבל עזה בכלל, בכלל לא. ואחר כך מה קרה? גירשו את יצחק. לך מאיתנו, כי עצמת ממנו מאוד. גירשו אותו מגרר, מחבל עזה. מעשה אבות סימן לבנים. אבל בסופו של דבר, בעזרת השם, אנחנו נחזור לכל המקומות הללו, גם לסיני, לא רק לחבל עזה, לכל חלקי ארץ ישראל, ועוד תוספת, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, שלעתיד לבוא, אז יתרחבו, הקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולנו מעבר לגבולות שהוא קבע לנו בתורה. והתורה ממשיכה, הבאתי לזרעך כחובבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל ארצות האל, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. רש"י מפרש, מצוותיי, דברים אלו שלא לא נכתבו, אז היה אפשר להבין אותם בעצמנו, בהיגיון, כגון גזל ושפיכות דמים, חוקותיי, דברים שיצר הרע ורשעים, משיבים עליהם, כגון אכילת חזיר ולבישת שטנז, שאין טעם בדבר אלא גזרת המלך וחוקותיו של על עבדיו. כלומר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי, אברהם שמר גם על החוקים. מניין אברהם ידע? חז"ל פה במדרש שואלים את הדבר הזה. מאיפה אבות ידעו לקיים את התורה? מי לימד אותם? ביור אחד, נעשו כליותיו של אברהם כשתי רבנים, והם לימדו אותו. פירוש השני, מעצמו למד. מעצמו. אז את הדברים שבהיגיון אפשר להבין. שהוא בעצמו, אברהם אבינו, הבין שלגנוב זה גרוע, זה לא, לא טוב לעשות, זה דבר רע, לצוח זה דבר רע. הבין את כל הדברים שהשכל מסכים איתם. אבל החוקים, החוקים, איך אפשר להגיע אליהם? הרי זה לא דבר שההיגיון מחייב אותו. אומר בעל פרי הארץ, רבי נחל מנדל מויטובסק, מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ', הוא היה עומד בראש העולים הראשונים לארץ ישראל, בראש העלייה החסידית לארץ ישראל. וכתב, ודבריו נכתבו בספר פרי ארץ. הוא אומר, חז"ל אומרים שפרשת פרה, שהיא מכלל החוקים, שעליה נאמר, זאת חוקת התורה, חוקה חקקתי, גזרה גזרה, גזרתי, כן? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לך אני מגלה את חוקה פרשת, את מצוות פרה אדומה, אבל לאחרים זה חוק. כלומר, שבעצם יש טעם גם לחוקת התורה. גם לחוקים יש טעם, אבל לא כל אחד יכול להבין אותם. צריך להיות במדרגה של משה רבינו. משה רבינו יכול גם להבין את החוקים. הקדוש ברוך הוא מגלה לו את החוקים. כלומר, יש כאן טעם. מגלה לו את הטעם של החוקים. יש טעם בדבר. אבל בשביל זה צריך רמה גבוהה, רמה תורנית גבוהה, רמה של משה רבינו, כדי להבין את הטעמים. מי שמתקדם ברצון להיות בסדר, לעשות את רצונו של ריבונו של עולם, וחושב מה הדבר מגונה שלא לעשות, שוודאי לא ראוי לעשות לפי רצונו של ריבונו של עולם, ונעשה אצלו הרציחה וגניבה והונאה וכל המצוות הללו, מצוות שהוא מואס בהם, זה בטבע שלו, בכלל לא צריכים לצוות אותו, הלב שלו דוחה את כל הדברים המאוסים הללו, כלומר כל הדברים שההיגיון מחייב אותם שלא לעשות, שאדם לא יחמוד דברים של אחרים, לא יתאבל לדברים של אחרים, לא יפגע באחרים, ויעשה דברים שהם מבטאים את מציאותו של ריבונו של עולם, שזה גם כן דברים שההיגיון מחייב לאט לאט, וזה נעשה הטבע שלו. אז הוא מתעלה למדרגה גבוהה שהקדוש ברוך הוא כביכול מגלה לו עוד סודות, עד שכל דברי התורה הם כולם בטעם. ריבונו של עולם חקק חוקים לא סתם ככה רצה שאדם יעשה את הדברים, מפני שאני אמרתי. מפני שהדברים האלה מועילים, מפני שיש להם ערך, גם החוקים, יש להם תפקיד, הם פועלים על האדם, אלא לא כל אחד יכול להבין. ואברהם אבינו, האבות, משה רבינו, הם מבינים את הטעמים. והם יכולים בעצמם להגיע לקיום התורה ללא ציווי השם. האבות קיימו את כל התורה כולה. שהאבות היו ברמה רוחנית כזאת גבוהה שהבינו את טעמי התורה, גם את הטעמים של חוקי התורה. לא רק של המצוות והמשפטים, אלא גם של החוקים. זה שאמרו חכמים, לעתיד לבוא, המצוות בטלות. בפירוש הדבר, לא צריכים לצוות אותם. כי הישראל יעלו למדרגה רוחנית כזאת, שאת כל המצוות הם בטבעם, הם ירצו לקיים את המצוות. זה לא יהיה איזה צורך להתגבר על קשיים שמעכבים אותם לקיים את המצוות. אלא הטבע שלהם מושך אותם לקיים את כל המצוות עשה. והטבע שלהם דוחה באופן טבעי את כל האיסורים, את כל המצוות לא תעשה. זה מאוס עליהם, זה דחוי מהם, הם לא יכולים לסבול את המעשים המקולקלים הללו. האבות קיימו את כל התורה כולה. באופן כזה, כך מבאר מעל פרי הארץ. ובספר מאור עיניים, גם הוא מתלמידי המגיד ממזריץ', הוא נותן עוד ביור, או להשלמה לביור הזה. איך בכל זאת האבות, איך היה להם, באיזה דרך הם הגיעו להבין את כל מצוות התורה מעצמם. והוא אומר, התורה יש רמ"ח מצוות עשה, ושעשה מצוות לא תעשה. הרמ"ח מצוות עשה, הן מתאימות לרמ"ח איברים שיש באדם. שעשה מצוות לא תעשה, כנגד זה אמרו חכמים שיש שעשה גידים שבאדם. כלומר שיש התאמה בין מצוות התורה ובין הגוף. ומה משמעות ההתאמה הזאת? לא שהיה כאן רמח מצוות, הקדוש ברוך הוא אחר כך ברא את האדם עם רמח איברים, ואחר כך נתן רמח מצוות כנגדם. זה לא משהו סמלי חיצוני, אלא זה, לאדם יש מהות פנימית רוחנית, נשמתית, שיש בה רמח צדדים של מגמה, תוכן של הנשמה של האדם, תוכן הרוחני הפנימי של האדם, זה כולל בתוכו את השאיפה לקיום כל מצוות התורה. כלומר, יש בו רמח פנים של 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 עשיות, של 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 מגמות, שהם המגמות של הנשמה. ויש דברים דחויים מהנשמה, שלא, שמנוגדים לטבע שלה, מנוגדים לרצון שלה. השם בחוכמה ברא הארץ, בהתחלה, כמו שכל דבר שאדם רוצה לעשות, הוא בהתחלה מתכנן מה הוא יעשה. מצייר לו ציור, אדריכל מצייר את הציור של הבניין, בטרם הוא הולך לבנות אותו, ועושה תכנון מפורט כיצד ייבנה הבניין, ואחר כך הוא בונה את הבניין, בהתחלה ציור. גם ריבונו של עולם, כשברא את האדם, כתוב וייצר השם את האדם, אחר כך ויעש. בהתחלה הוא וייצר צייר, הוא עשה ציור, כלומר התוכן הרוחני, מה התפקיד של האדם, מה עניינו של האדם, מה התוכן הפנימי של מציאות האדם. הייתה לו איזה מגמה ליצור איזה, היה לו רעיון, והרעיון הזה הוא בעצם הנשמה הפנימית, התוכן הרוחני, הרמח איברים האלוקיים, הנשמתיים, השעשה מצוות, הלא תעשה שהם חלק מהמהות הרוחנית הנשמתית, וזה אחר כך משתלשל והולך ומופיע ומתגלה במצירת האדם בפועל. התוכנית הזאת הולכת ומתממשת ומתגשמת, ונוצר האדם שרמח איבריו הם בעצם רמח איברים, גילוי של התוכן האלוקי. בצלם אלוקים עשה את האדם. כלומר, האדם יש צלם אלוקים כביכול. בדמות אלוקים עשה אותו. ריבונו של עולם ברא את האדם באיזה תוכן עליון, תוכן אלוקים. הצורה שלו היא מבטא את התוכן הפנימי שלו. ואם כן, מבשרי איך זה אלוקה? כשאדם מתבונן בתוך תוכו, בבשר, באיברים, ויש ידיים, והידיים הם כוחות של עשייה, ואז התבוננות בכוח העשייה של הידיים, והעיניים, הרואות, ויש גם ראייה רוחנית, ויש גם ראייה פנימית, ומכל דבר, מכל עבר, אפשר ללמוד על תוכן הרוחני, על איזה מגמה פנימית רוחנית. ומזה אפשר להגיע לידיעת כל רמח מצוות תעשה ושעשה מצוות לא תעשה. מבשרי איך זה אלוקה, כביכול. כלומר, אדם מזכך את ההתבוננות שלו ומחפש את התוכן הפנימי שלו ומה המשמעות ולמה הקדוש ברוך הוא עצר לו ידיים ומה הידיים צריכות לבטא, איזה תוכן פנימי הן צריכות לבטא. הן יכולות לתת, הן יכולות לקבל. זאת אומרת, יש כאן איזה תוכן של נתינה, שעניינו של אדם מול התת, והעיניים יש איזה תוכן כזה של התבוננות, של הכרה, של השגות, של השגחה. ומתוך כל עבר ועבר אפשר ללמוד את התוכן הפנימי. יש ספר מיוחד שהוא מסדר את המצוות לפי האיברים של האדם, ספר החרדים. אז הוא מונה את המצוות, מה המצוות שיש בראש, מה המצוות שאדם מקיים בעיניים, באף, באוזניים, בפה, מצוות התלויות בפה, מצוות התלויות בידיים. בכל העבר ועבר יש מצוות מסוימות שאדם יכול לקיים רק איתו. אתרוג, לולב ואתרוג אפשר לקיים בידיים, לא בראש, בלבד. יש מצוות בעיניים, לא תטורח אל לבבכם. זה מצווה שלא לראות, ויש מצווה שכן לראות. כן? וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך. כל עבר ועבר יש לו המצוות שלו ומבטא את עניינו הרוחני. פעם שמעתי שהיה איזה צדיק אחד שכשהיה חולה לא הסכים אף פעם לקרוא לרופאים. אמר, הכל הרי תלוי בריבונו של עולם, ולכן צריך להתפלל ובקש מריבונו של עולם, כי המחלות לא באות סתם, בגלל שאדם מראה את מעשיו, לכן באות לו מחלות, והתיקון לא יכול להיות בלי שהוא יתקן את מעשיו. טוב, הרי תמיד כל פעם שהוא נפל למשכב, כל המשפחה הייתה במתח עצום, כי הוא לא מוכן לקבל שום תרופות, מי יודע אם הוא יתגבר על המחלה או לא. והנה, פעם אחת, הוא נפל למשכב, והוא אומר, טוב, תקראו לרופא. בני המשפחה, מיד כמובן, הזמינו רופא, וזה קצת הרגיע אותם, שהפעם לא יהיה סיכון של מבלי תרופות, טיפול, והרופא מגיע, הוא אומר לו, פה, במקום זה, יש לך מחלה הזאת, ואתה צריך לקבל את התרופות האלה ואלה. טוב. הוא הרופא הולך, מביאים לו תרופות, לא אוכל אותם. מה, למה, אז, למה קראת לרופא? הוא אומר, תמיד כשיש לי מחלה, אני יודע בדיוק מה כואב לי. ואז אני יודע על מה לבקש. עכשיו, אני לא יודע, היה איזה כאב, משהו כללי. לא ידעתי באיזה מקום זה. לא ידעתי איך לכוון את בקשותיי. עכשיו שהוא הסביר לי הרופא מה הבעיה, אז אני יודע מה לבקש. מה, התרופה תעזור? מה תעזור? רק כמובן ריבונו של עולם. רק צריכים לפנות לריבונו של עולם. עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. האבות קיימו את כל התורה כולה בלי שהם למדו. מעצמם מבשרי איך זה אלוקה, מהתבוננות פנימית בתוך עצמם הם הגיעו להכרה הזאת. אנחנו ממשיכים בפרשה ומתבוננים בדמותו של יצחק אבינו, דמות מיוחדת בין האבות. כמעט לא נאמר עליו את איזה דברים טובים וחשובים יצחק עשה בעצמו. אמנם כתוב כאן שהוא בנה מזבח להשם, הודה לריבונו של עולם, אבל זה אולי פעם יחידה. עבודת השם שיצחק עובד, הדברים המפורסמים שיצחק עשה, זה בעצם באופן פסיבי. הוא נעקד על גבי המזבח, אביו עוקד אותו על גבי המזבח, על פי צו ריבונו של עולם, והוא מסכים לזה. אחר כך הברכות, רבקה מארגנת אותם, ומסדרת איך הברכות יהיו. אחר כך כשיעקב... רבקה דואגת שמא עשיו יפגע ביעקב, אז היא מסדרת שיצחק ישלח אותו, היא מארגנת את הדבר הזה. ויצחק הוא כאילו פסיבי, עושה דברים טובים, אבל לא ביוזמתו. במבט החיצוני אפשר לחשוב שזה חיסרון. מה זה הדבר הזה? בכלל המצב של יצחק, מתי הוא מברך את יעקב? הוא בערך בן 120. ומה אומר יצחק? הנה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, יש עוד 60 שנה, הוא יחיה עוד 60 שנה. זה לא שהוא כבר בזקנה מופלגת. הוא חי אחרי זה עוד 60 שנה. הוא נתעבר מקודם. 60 שנה היה עיוור. אולי יותר מ-60, פחות. עיניו כהו. הוא לא יכול היה לזהות. הוא צריך, כשענה ומושכה בני. אם אתה זה בני עשיו. הוא לא יכול לזהות בראייה. לא מכיר. זאת אומרת, הוא כאילו מנותק מהמציאות. הוא כל צריך, מי שהוא עיוור, הוא חייב שכל הזמן יעזרו לו, הוא לא יכול בעצמו לעשות הרבה דברים, מוגבל מאוד במעשיו. אבל זה מבחינה חיצונית. יכול להיות עד רבה, שאדם כזה, יש בו גדלות מיוחדת, יכול שתהיה בו גדלות מיוחדת, יכול להיות אדם פסיבי מפני שאין בו כוחות עשייה, והוא אדם מושפע, והוא אדם עושה מה שאחרים אומרים. יכול להיות מצב כזה שאדם הוא מאוד עמוק, מאוד פנימי, והוא לא מתעסק בדברים שמסביב, וריבונו שלה מסדר שיסדרו את הדברים שמסביב יטפלו אחרים. זה לא מחיסרון שלו, אלא ממעלה שלו, שהוא כל כך רוחני, כל כך נבוק בעבודה הפנימית של עבודת השם, שכתוצאה מזה הדברים החיצוניים הם לא יכולים לתפוס את זה מקום, וכריבונו של עולם מסדר לו שיש לו עוזרים מסביבו שמטפלים בכל הדברים הללו. אבל הוא איש המעלה. גם אנחנו רואים אפילו בתקופה שהוא ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. גודל וגודל וגודל. ואז כיוון שהוא גודל מאוד, אז באים לעשות איתו שלום. המלך הלך אליו מגרר ומחוזת מרעהו, ראינו כי היה השם ממך, ואנו מראים נעלה בנותינו, בינינו וביניך ונכרתך ברית עמך. הוא לא פועל לעשות השפעות על הסביבה, הוא מתעלה ומתרומם ומתרומם, והסביבה הזו רוצה להידבק איתו, להתקשר איתו, כי רואים את ההתעלות, הפנימית שלו. זאת אומרת, יש גם אפשרות כזאת של עבודת השם. יש סוגים סוגים של עבודת השם. יש עבודת השם אקטיבית, פעילה, כמו אברהם אבינו, שהוא יוזם, יוצא לדרך, עולה לארץ ישראל, קורא בשם השם, מגייר, באופן יזום, יוצא למלחמות, להציל את לוט, וגם העקידה, זה פעולה אקטיבית מצווה אברהם לעשות את הדבר הזה. ויצחק הוא משלים צד אחר של סוג של עבודת השם, שאדם שהוא מופנם, שהאישיות שלו אישיות פנימית, שהוא מתעלה מתוך תוכו, הולך ומתעלה, הולך ומתעלה, והסביבה נוכחת בעובדה הזאת ומושפעת ממנו ומתקרבת אליו ורוצה את קרבתו, והוא לא, וכל הדברים, מה עם כל הדברים המעשיים? ריבונו שלה מסדר שכל הדברים האחרים יעשו כביכול על ידי העזר כנגדו, אלה שעוזרים מסביב. זה לא חיסרון, בשבילו זה לא חיסרון, זה מעלה. במצב הרוחני שלו זה לא חיסרון. אצל מי שהוא פסיבי בטבע שלו, שהוא לא, אין לו, לא עושה כלום, ומה שמשפיעים עליו הוא עושה, זה חיסרון. אבל מי שהוא איש המעלה, חוסכים ממנו את כל הדברים החיצוניים האחרים, זה צד של מעלה. זה עם המיוחד של יצחק. הוא אישיות כזאת שעניינו להיות נעקד על גבי המזבח. עניינו להיות בטל כלפי ריבונו של עולם. עניינו להיות מרומם ונפעל. ופירושו של דבר נפעל, זה בטל כלפי הגדולה האלוקית לגמרי. כי מי שהוא פעיל, אז יש בזה צד של חיסרון. פעם ראיתי במערל שהוא מבאר שנם הנשים לא מצוות במצוות עשה שהזמן גרמה. והוא אומר שזה לא מחיסרון של אנשים, אלא זה ממעלה שלהם. האנשים, הגברים, הם כדי להגיע לעולם הבא, הם צריכים לעשות פעולות, מבנה שהם יש להם חיסרון שצריך להשלים אותו. הם אקטיביים, הם לא בטילים כלפי הגדולה העליונה בטבע שלהם. ולכן הם מצווים במצוות כדי לקנות את העולם הבא. ונשים שהם, יש להם ביטול, שהן בטלות כלפי, הן פסיביות, אז הן שייכות בטבעם לעולם הבא. ולכן הן לא מצוות במצוות עשה שהזמן גרמה. זאת אומרת, יש הצד של הפסיביות, הוא יכול להיות לפעמים צד מעולה, תלוי למה אתה פסיבי. אתה פסיבי לא עושה כלום, זה בטלנות. אתה בטל כלפי הגדולה האלוקית, אתה נבלם בגדולה האלוקית. אתה כל הזמן מקשיב מפני שמה שאתה תעשה זה מקטין את הדברים, ומה שאתה בטל כלפי הגדולה האלוקית זה מגדיל. יש איזו בחינה של עירה שהיא למעלה מאהבה, שאדם מבטל את עצמו באופן מוחלט כלפי הגדולה האלוקית. צדדים לכאן ולכאן. האבות משלימים אחד את השני, ויש לנו כאן בחינות שונות של הופעה של קרבת השם. אברהם הוא אבי, אברהם בדרך אהבה, ויצחק בדרך היראה. ובאופן כללי, כל אחד צריך להיות שיהיה בו שתי המידות הללו, שהן משלימות אחת את השנייה. גם אברהם הוא כמובן ירא, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. וגם יצחק הוא אוהב. אבל יש בחינה של עירה שבאהבה, ויש בחינה של אהבה שבעירה. כמו חסד שבגבורה וגבורה שבחסד. ואני רוצה עוד להביא כאן מדרש בהמשך הפרשה. הוא ידוע, ובכל זאת אני רוצה לחזור עליו. וירח את ריח בגדיו, יעקב מריח את ריח הבגדים של יצחק מריח את ריח הבגדים שלובש יעקב, וחזן מזה אומרים אל תקרי בגדיו, אלא בגדיו, הבגדים האלה היו בגדים של עשיו, אלא בוגדיו, כגון יוסי משיטה ויקום איש צרורות. יוסי משיטה, בשעה שביקשו סונים להיכנס להר הבית, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה. כלומר, הם פחדו להיכנס להר הבית, לבית המקדש בעצמם. הם שם הינזקו, האויבים. אז אמרו שיכנס יהודי שם. אמרו לו, ליוסף משיטה, אמרו לו תיכנס, ומה שאתה מוציא זה יהיה שלך. נכנס והוציא מנורה של זהב. את הדבר הכי כך יקר. אמרו לו, אין דרכו של ידיעות להשתמש בזו. לא, אתה לא יכול להישאר עם המנורה של זהב. אלא, תיכנס פעם שנייה, ומה שאתה מותיח פעם שנייה, תקבל. לא הסכים. אמר, אתם אמרתם שזה יהיה שלי. הדבר הראשון מה שאני יוציא. אמר רבי פנחס, נתנו לו מכס 3 שנים. אמרו לו, נקנה לך תמורה, בעד זה תהיה פטור משלם מיסים 3 שנים. לא הסכים. אמר לו, די שיחסתי אלוהי פעם אחת, אלא שכיסנו פעם שנייה. פתאום נדלק בו ניצות של יראת שמיים. והוא אומר, לא, מה, פעם אחת עשיתי דבר שלא בסדר? מה, נכנס פעם שנייה למקדש? מה עשו? נתנו אותו בחמור של חרשים, והיו מנסרים אותו. כלומר, במין מכשיר כזה של נגרים שמנסרים, הכניסו אותו בתוך הכלי הזה של הניסור, והתחילו לנסר. היה מצווח ואומר, וואי, אוי אוי שיחסתי לבורי. הוא לא צעק, אוי אוי כואב לי. אוי אוי שיחסתי שנכנסתי לבית המקדש, שאסור להיכנס. ויקום איש צרורות, היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר איש צרידה, והיה רכיב רוכב על סוס בשבת. אני מתרגם. והלך, הוא רכב והלך, והגיע לפניו, יוסף בן יועזר, שלקחו אותו להריגה. אמר, הוא היה, רבי יוסף בן יועזר היה הדוד שלו, כן? הוא היה בן אחותו של יוסף, רבי יוסף בן יועזר. אמר, תראה, אמר על עצמו, שהוא רוכב על סוס, אדון שלי, תראה על מה הרכיב אותי, ואתה קשור כאן באיזה קרש שמובילים אותך למיטה. ותראה איזה סוס אתה רוכב, ואיזה סוס אני רוכב. זלזל ביוסף בן יועזר ישראידה. אתה צדיק, תראה מה עושים לך, והוא על עצמו שהוא רשע, הוא אומר, תראה מה שכביכול, מה שעושים לו, כך הוא משתבח. מה שאמר לו, אם כך למחיסיו, קל וחומר לעושה רצונו. אם לך, שאתה מכיס את קרבונו של עולם, הוא נותן שכר כזה, אז מי שעושה רצונו, איזה שכר גדול יהיה לו? אמר לו, עשה אדם רצונו יותר ממך? האם יש מישהו שעשה רצון השם יותר ממך? ואיך תראה איך המצב שלך? אמר לו, אם כך לעושה רצונו, אם אני שעשיתי את רצונו של ריבונו של עולם, יש לי כזה עונשים, קל וחומר למכיסיו, אוי ואבוי למי שיחיס את ריבונו של עולם. הכל הוא הבין אחרת. אבל איך אתה נראה? מה אתה אומר? האמונה של יוסף בן יועזר, אמונה אבסולוטית. הוא סובל, בוודאי מגיע לו. הוא עשה רצונו של ריבונו של עולם, ודאי יקבל על זה שכר כראוי, כמו שראוי לעושה רצונו. מי שעובר עבירה, הוא יקבל אנשים איומים ונוראים. אם הוא מקבל שכר, סימן שהוא עשה כנראה איזה מעשים טובים מסוימים שמגיע על זה שכר. ואם כך למכעיסיו, אז קל וחומר לעושה רצונו. כלומר שרואה יוסף בן יועזר, איש רשע, שהוא מצליח, הוא מתמלא שמחה. הוא אומר, אוי, איזה שכר יהיה לנו, לעושה רצונו. איך אנשים בדרך כלל מרגישים כשהם רואים שהרשעים מצליחים? הם שואלים, למה דרכם של רשעים צלחה? מה כאן? יש כאן אי צדק. אנחנו משתדלים, והם מצליחים. יוסף בן יועזר מסתכל הפוך. הוא רואה שהרשעים מצליחים, איזה נפלא. אם כך למחיסיו, על אחת כמה וכמה לעושה רצונו. הוא סובל, ורואה, ולמרות שהוא עשה רצונו של ריבונו של עולם, הוא סובל ונענש. אז הוא חושב בליבו, אם כך לעושה רצונו, אוי ואבוי אם מה שיהיה למחיסיו. כך הוא מסתכל. אבל באמת, לא ככה בהצגה, בתור שיעור. הוא הולך עכשיו לצלב. לוקחים את יוסף בן יועזר, הוא הולך עכשיו בדרך להרג. וכך הוא מרגיש. וכשכך אדם מרגיש, באמת, לא מדבר, אלא מרגיש בתוך ליבו, זה עובד. ואותו בן אחותו של יוסף בן יועזר, יוסף יקום איש צרורות, אומר המדרש, נכנס פה הדבר כערס של הכנעה. פתאום חדר בו הדבר לתוך ליבו, שככה אוי ואבוי, מה יהיה, אם כך עושה רצונו, מה יהיה למחיסיו? הלך וקיים בעצמו דלת מיתות בית דין. אז הוא החליט שהוא חייב להניש את עצמו. כלומר, חזר בתשובה והצטער צער גדול, והחליט לקיים בעצמו דלת מיתות בית דין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. מעשה, הביא קורה, נעצה בארץ וקשר בנימה, וערך עצים. כלומר, איך אפשר בבת אחת לקבל ארבע מיתות בית דין? צריך להישרף ולחנק ולהרג ולסכל בבת אחת. זוכין הרמת אבנים שהיא טיפול עליו ביחד עם, הוא קשר את עצמו לחבל והדליק אש וקיים בעצמו ארבע מיטות בית דין. נתלה בקורה ונחנק, קדמתו האש ונפסקה הנימה ונפל לתוך האש, וקדמתו החרב ונפל על גדר, והגדר הזה זה הסקילה, בעצם זורקים את האדם בהתחלה ואחר כך זורקים עליו האבנים. מסיים המדרש, נתנמנם יוסי בן יועזר ישראידה וראה מיטתו פורחת באוויר, אמר בשעה קלה קדמני זה לגן עדן. במעשה אחד הוא הקדים אותי והגיע לפניי. גדולים בעלי תשובה. כלומר, בעצם המדרש הזה בא ללמדנו, יש כאן שני סיפורים. בא ללמדנו, המשך למה שגם דיברנו בשבוע הקודם. ישראל, בתוך תוכם דביקים בריבונו של עולם. גם הרשעים היותר גדולים, הם בתוך ליבם מאמינים. אנחנו עם ישראל שמינם מאמינים, בני מאמינים הם. לפעמים בהתנהגותם הם נראים רחוקים מאוד מאוד מאוד, אבל בעצם בתוך להלב לפני ולפנים יוקדת אש של אמונה. ואם מצליחים לגוע בה, אז היא מתפרצת. אם מצליחים לחדור דרך כל המסכים שעוצרים אותה, היא מתפרצת, וזה מה שקרה, מה שקרה אצל יקום איש צרורות, מה שעשה לו יוסי בן יועזר איש צרידה, אמר לו דברים חודרים מעומק הלב, וזה הציט בו את אש, החזיר אותו לעצמו, את אש האמונה. זה מה שקרה מקודם ליוסף משיטה, שהוא בעצם פעם אחת חטא, אבל אחר כך חזר מיד מתשובה והיה מוכן לקבל את כל האיסורים שבעולם ולא לחזור על החטא הזה עוד פעם. אנחנו עם ישראל. זה ככה אנחנו צריכים להסתכל גם על התופעות שאנחנו פוגשים היום. התפקיד שלנו זה לגוע בנקודה הפנימית של הלב. ראשית כל בתוך תוכנו להתמלא ולהיות במדרגה של אמונה עצומה, ומי שדבריו הם יוצאים מן הלב, הם נכנסים אל הלב. יוסי בן יועזר שדבריו יצאו מעומקא דליבה, הם נכנסו לעומקא דליבה. ומי שדבריו יוצאים מן הלב מהחיצוניות של הלב, הם מגיעים לחיצוניות של הלב, של השומע. אז העבודה, זאת העבודה, להעמיק את גדולת האמונה, ושהדברים יהיו מעומק הלב, ואז אפשר בוודאי לעשות מהפכות בלבבות, מכיוון שאנחנו לא צריכים להפוך אותם, מפני שיש בכל אחד בישראל, בכל בישראל, הזיק הזה הפנימי של האמונה. טוב, אז חזק ונתחזק, שיהיה לנו חודש טוב. השבוע, יש לנו שבוע מיוחד, משמחות ואירועים, היו צד של משה חרלאפ, הרב חרלאפ, שהוא היה לו הנהגה של יצחק. יצחק לא יצא מארץ ישראל, גור בארץ הזאת, והרב חרלאפ, הוא לא רצה לצאת מארץ ישראל, ולא רק לא רצה לצאת מארץ ישראל, אלא גם לא רצה לצאת מגבולות בית שני. וכשעשו מסע תשובה של הרב, הרב זונפלד, וגם הרב חרלאפ הצטרף למסע התשובה הזה, הוא היה יותר צעיר, הגיעו לאקו, הרב חרפ לא רצה להמשיך. הוא אמר, אף פעם לא יצאתי מארץ ישראל, אני לא רוצה לצאת מארץ ישראל. גור בארץ הזאת, אל תרד, לא לצאת מארץ. מדרגה כזאת של קדושה מיוחדת, קדושה פנימית. אז כל השמחות האלה כמובן שמחות של מצוות, שחתונות, שמחות של מצוות. כן. אז הוא חסך, אישה חסך מאיתנו את הנסיעות, ואנחנו צריכים לדעת תמיד לסדר את, את האיזון הנכון, שגם כשיוצאים לסריחה של מצווה, היא חלק מעבודת השם, מיד חוזרים ללימוד התורה, גם עושים את זה בשיעור הנכון, לא בהפרזה, לא יותר מדי, אמרתי לו, שמכיוון שזה כאן, אני לא מגביל את האנשים אחרי הסדר, הסדר בעצם לא נגמר בעשר וחצי, אבל אם יזמין בעשר וחצי, לא מגביל את האנשים. אבל לצאת לשמוח ואחר כך לחזור קצת ללמוד, זה הכי גדול. להרגיש שהכל זה עובדת השם אחת. זה משהו מיוחד. אז בעזרת השם, חזק ונתחזק, שיהיה לנו שבוע טוב וחודש טוב.